השיחה היפה של קרן. שמענו והרהרנו וטעמנו את התובנה הזאת של ההתהוות המותנית הכובלת. או ככה את האופן שבו דוקה מתהווה, את האופן שבו דוקה מובנית. אני רוצה להזכיר לנו למה זה מעניין אותנו. קרן הזכירה לנו מאוד יפה אתמול למה זה מעניין אותנו, ועדיין אני רוצה להזכיר שוב. מעניין אותנו להבין, לראות את האופן שבו דוקה נבנית, וגם את העובדה שהיא מתהווה, שהיא מובנית. לכן למעשה ריקה. מעניין אותנו כי הבנת ההבניה הזאת פותחת לנו שערים לחופש. ההבנה הזאת, התובנה הזאת, הראייה הזאת, מה שפותח עבורנו שערים לחופש. ועוד דרך להגיד את זה, שדוקה היא חוויה מובנית, מותנית, מתהווה, תופעה. מובנית, מותנית, מתהווה, ולכן היא גם ברת שינוי, לכן היא גם ברת התמרה. עכשיו אני יכולה לסגור את האייפד וללכת, כי זה מה שאנחנו צריכות לקחת מהשיחה הזאת. זה נכון לגבי דוקה, זה נכון לגבי כל חוויה, כל תופעה, מובנות, מותנות, מתהוות, אינן בעלות מהות עצמאית, נפרדת, בלתי תלויה. ואנחנו יכולות ויכולים להסתכל על ההבניה הזאת, על ההתהוות הזאת, בכל מיני דרכים. ואתמול עשינו את זה בשיחה. הסתכלנו על כל מיני דרכים שאפשר להסתכל על ההתהוות המותנית. אני רוצה להביא עוד אחת, פשוטה ואהובה עליי. אני גם אביא אחת יותר מורכבת אחר כך, ראו הזהרתם. אז חוויה, כל חוויה, כולל דוקה, היא מובנית, והיא מובנית תמיד לפחות על ידי שני דברים. על ידי אובייקט בתשומת הלב, ועל ידי אופן ההסתכלות שלנו. דרך ההסתכלות שלנו, צורת ההסתכלות שלנו וההתייחסות שלנו לאובייקט הזה. זה נכון לגבי כל דבר. אז עכשיו ממש ברגע הזה יש אובייקט בתשומת הלב שלכם. יכול להיות שזה הקול שלי, יכול להיות שזה הדברים שלי, יכול להיות שזה משהו אחר. יש אובייקט מסוים בתשומת הלב, ויחד עם אותו אובייקט, יחד עם אותו מופע, יש גם דרך התייחסות, יש גם דרך הסתכלות. היא משפיעה על החוויה, על האופן שבו החוויה עולה, על האופן שבו היא מופיעה. אז אפשר ממש ברגע הזה להרגיש ולראות בחוויה שלנו. איך למשל מידת הנינוחות או הבהירות משפיעה על מה שאני חווה כרגע, על ההקשבה. איך זה משפיע? איך מידת העניין והסקרנות, איך היא משפיעה? איך מידת החמלה שאולי יש בכן, כי סיפרנו לכם שאני חולה, המצאנו את זה רק אמצעי. תרגולי, איך מידת החמלה שיש בכם משפיעה. כן? אפשר ככה להתחיל לפרוט ולראות איך זה משפיע על החוויה. אז תמיד יש חוויה, יש לנו את שני הדברים האלה שאפשר להסתכל עליהם. וכשאני מדברת על זה שהחוויה שלנו מובנית ולכן היא ברת שינוי, אז ככה אפשר גם להגיד, החוויה ניתנת לשינוי על ידי שינוי התנאים שמבנים אותה. כן? תמיד. אם התנאים ישתנו, החוויה תשתנה. כן? אם יש ביניהם תלות. אז אם למשל יש אובייקט מסוים בתשומת הלב שלי ואני אשנה את האובייקט, החוויה תשתנה. כן? חלק ממה שאנחנו עושות, כי אנחנו עובדות עם כאב בזמן התרגול, נכון? אחת הדרכים זה להסיט את תשומת הלב למשהו אחר. נכון? אני אתן דוגמה מהחיים. כן? התרגול הזה, אני מקווה שזה ייתן לכם מוטיבציה. ומי שכבר שמע את הסיפור הזה, אפילו שהוא יחסית טרי, הוא מככב הרבה בשיחות דרמה שלי מאז שהוא קרה. זה יכול להיות ששמעת. לפני כמה שבועות הייתי אצל שיננית. גם אני וגם הבן זוג שלי. כן? והייתה לנו חוויה מאוד מעניינת, כי הוא הלך לשיננית, ואז הוא חזר הביתה, ואני הלכתי לשיננית, ואז אני נסעתי, אז רק בערב דיברנו על החוויה, החלפנו חוויות. מי כאן אוהבת להיות אצל שיננית? יש כאלה שאוהבים. כן, יש כאלה שאוהבות. זה ברור שאת. אחר כך, מחר קרן תספר לנו על חוויות השיננית שלה. אז אני אצל השיננית ויש כאב. ואני אומרת, אוקיי, הזדמנות לתרגול, נכון? אז מה אני מתרגלת? אני מתרגלת את האפשרות להסיט את תשומת הלב מהאובייקט של הכאב בפה אל כפות הרגליים במקרה שלי. ואני מסיטה את תשומת הלב לכפות הרגליים, החוויה משתנה מלהיות לא נעימה ללהיות נעימה. ואז שוב תשומת הלב הולכת לפה, כן? כי זה ההרגל שלה. ללכת לאיפה שכואב, ושוב אני מסיטה. הופך להיות תרגול מאוד מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. אז זו הייתה החוויה שלי, לשנות את האובייקט, וזה משהו שאנחנו יכולות לעשות באופן מודע. נורא חשוב להגיד, זה עניין של שימוש נכון ביכולת הזאת וטיפוח שלה. אנחנו לומדות לעשות את זה בזמן התרגול. עצם הדבר הזה של להפנות את הקשב לעוגן מסוים ולהישאר איתו ולא ללכת למקומות אחרים, זה טיפוח של האפשרות הזאת לבחור לאן אני מביאה את תשומת הלב. ולשהות עם האובייקט או העוגן שאני בוחרת. לפי מה שמיטיב ועוזר. אז אפשר לשנות את החוויה על ידי שינוי התנאי הזה שמבנה אותה, העוגן. לאן תשומת הלב הולכת. אפשר גם לשנות את האופן שבו החוויה מובנית לפי דרך, על פי שינוי דרך ההסתכלות שלנו. אז שחזרתי הביתה באותו ערב ודיברתי עם נייתן והשווינו חוויות, אז שמעתי מה הוא עשה. אז תשומת הלב הולכת לכאב, זה לא כל כך נעים. ואז הוא אומר לעצמו, זה רק תפיסה. זו רק דרך הסתכלות. מה אם אני אסתכל על זה אחרת? והוא פותח במקום לה כואב לי, שזה דרך ההסתכלות הטבעית שלנו, האינסטינקטיבית שלנו, כואב לי, לא רוצה, כן? התחייה והסלידה. מישהי כאן דואגת לי. מישהי כאן עושה משהו טוב עבורי. And someone is taking care of me. אז הוא פותח שוב ושוב לדרך ההסתכלות הזאת של להרגיש את החמלה, את הכוונה הטובה. והחוויה שלו הופכת למאוד רגועה ומאוד נעימה, עד שפתאום הוא שומע, can you open your mouth please? כי הוא כמעט נרדם. הוא היה כל כך רגוע. כמעט נרדם והפה התחיל להיסגר. אז היכולת הזאת, כן? לשחק עם החוויה שלנו, ואני נותן את הדוגמאות האלה ככה, כי אני חושבת שהן מדגימות יפה את האפשרות לשנות את ההבניה של החוויה, או על ידי העוגן, או על ידי דרך ההסתכלות, אבל מה שבעיקר חשוב עבורנו, זה שיש אפשרות לעשות את התנועה, מדוקה לרווחה. ושני הדברים האלה הם כל כך קרובים, אותה חוויה, אותו מקום, אותה סיטואציה, משהו בפנים שמסתכל אחרת, שפוגש אחרת את החוויה שלנו. זה אפשר. אפשרי, וזה בר טיפוח, וזה בר פיתוח. לפעמים אני משתמשת בדימוי הזה, שבתרגול שלנו אנחנו, התרגול שלנו הוא בעצם כזה חגורת כלים כזאת שיש לנו, שאנחנו מטפחות כל מיני כלים, כן? ויש לנו חגורת כלים כזאת, היא בלתי נראית, כן? כמו סופר הירו או הירואין. מטפחות כל מיני דרכים להתמיר, לענות, לשנות את החוויה שלנו. אז כל זה בר טיפוח, בר פיתוח, היכולת לשחק, היכולת לשנות, היכולת להתמיר, היכולת לענות. אז ככל שאנחנו רואות את האופן שבו החוויה שלנו מובנית, מתהווה, אנחנו מבינות יותר גם את האפשרויות שנפתחות עבורן. וככל שאנחנו מבינות יותר את העובדה שיש לנו אפשרות, שתמיד יש לנו אפשרות, צומח בנו אמון. זה חלק גדול ממה שאני רוצה לדבר היום עליו, אמון בפאלי סאדה. אז האיכות הזאת, כן, של סאדה, של אמון, כוללת בתוכה הרבה ניואנסים. באנגלית מתרגמים אותה לא רק trust, כן, שזה התרגום אולי הברור, ברור שיש לנו למילה אמון, אלא גם כconfidence, כאיזושהי תחושת ביטחון, וגם כconviction. conviction במובן של להיות משוכנעת, להיות משוכנע, כן? איזשהו ביטחון במשהו. ובמה אנחנו מטפחות ומפתחות אמון? בדרך, באפשרות, כן? זה שיש אפשרות, ובעצמנו כהולכות וכהולכים בדרך. אז אמון בדרך, אמון באפשרות ואמון בעצמנו כהולכות והולכים בדרך. אנחנו לא מרבות לדבר כל כך על סאדה באופן ככה לתת לה ממש מקום מרכזי, אבל היא כל כך מהותית וכל כך מרכזית. היא בעצם חלק מהותי מהטיפוח שלנו בדרך. ואפשר לראות את זה למשל עם עבודה עם מכשולים או עם אורחים. קרן נגעה בזה קצת הבוקר. כשבתרגול מאתגר, שעולה עייפות, עולה חוסר שקט, עולה דחייה וסלידה, עולה תאווה למשהו שלא נוכח כרגע, ועולה כמובן הספק, כל המופעים האלה, המקום הזה של האמון, מאוד מאוד משמעותי, והוא משהו שככה בדלת האחורית, מאחורי הקלעים, הולך ומתחזק. הולך ומתחזק. אז אנחנו מסתכלות על, על המכשולים, סלש אורחים, בתובנה קוראים להם כל הזמן אורחים. אני רגילה ללמד באנגלית שרוב הזמן מדברים עליהם כאן מכשולים. אז אני אגיד את שניהם, מכשולים ואורחים. דרך העבודה שלנו עם המכשולים, אחד הדברים הכי משמעותיים שקורים, זה לא שהם בהכרח מפסיקים לעלות, כן? להופיע. זה קורה, כן? מאוד מאוד מאוחר בדרך שלנו, הם יפסיקו לעלות לגמרי. מה שמשמעותי זה שמתפתח בנו האמון שיש לנו את הכלים, את היכולת, את האפשרות לעבוד איתם. לעבוד, את האפשרות לעבוד איתם, לפגוש אותם, לענות אליהם. לא להיות לחלוטין מונעות, בשבויות, באמירות של המכשולים, ובתנועות, במומנטום שהם מכתיבים. אז האמון הזה שיש לנו כלים, ושהמפגש עם המכשולים הוא חלק מהלמידה שלנו, כן? בגלל זה השימוש במילה אורחים, כן? הוא מזמין את ההסתכלות הזאת, זה חלק מהלמידה, זה חלק מהתהליך. יש כאן פוטנציאל להעמקה ולצמיחה. אז האמון שיש לנו כלים, שהוא מה שמאפשר לנו ליישם אותם. שלב כל כך כל כך חשוב. אוקיי, זה לא כיף שיש סערת מכשולים כרגע. זה לא כיף, לא מה שהייתי בוחרת, אבל זה כאן. אז ההיזכרות. יש לי את הכלים, יש את האפשרות, ויש לי את מה ליישם. האיכות הזאת של סעדה, כמו שאמרתי, מאוד מהותית, מאוד יפה, מאוד מרכזית בתרגול שלנו, ואני רוצה להזמין אותנו להרגיש בעצמנו, כן? להרהר ולהרגיש איך סעדה מרגישה, כן? כשיש אמון, כשיש אמון, ויכול להיות שאנחנו רואות את עצמנו כמלאות ספק. הספק הוא מאוד חזק, והוא דומיננטי, והוא קולני. אבל אם נתבונן, אנחנו יודעות גם רגעים של אמון. בלי אמון לא היינו כאן. זה לא ריטריט ראשון של אף אחת. אז לא הגעתם סתם. כן? כי מישהו אמר שצריך לעשות ריטריט ויפאסנה פעם בחיים. כן? אותו כבר עשיתם. אז יש פה אמון. וכשיש סעדה, איך זה מרגיש? מה הטעם שלה? מה הטקסטורה שלה? אז תרגישו בשביל עצמכן, אני אציע כמה מילים. בחוויה שלי, הנוכחות של אמון, הנוכחות של סעדה, ציפור ניסתה להיכנס לאולם. גם לה יש סעדה. אז כשיש סעדה, יש תחושה של התרווחות ורווחה והקלה. ויש משהו מרגיע. גם בתוך סערת מכשולים, יש משהו מרגיע בידיעה הזאת שיש גם אמון. או שהסערה הזאת היא משהו שאפשר לעבוד איתו. וללמוד ממנו ולצמוח ממנו. מעניין להרגיש איך מרגיש כסעדה נוכחת, וגם איך היא משפיעה על ההבניה של החוויה שלה. וכשיש סעדה, אז מעניין לראות שיש פחות תגובתיות. זה אחת הסיבות שהיא כל כך משמעותית בעבודה עם מכשולים, בעבודה עם התרגול, פחות תגובתיות. יש בסיס יציב ורחב לחקירה, להתבוננות, לסקרנות רדיקלית שקרן הזכירה אתמול. ויש תחושת רווחה שפחות מותנית בהאם החוויה שיש כרגע היא משהו שאני רוצה או לא. תחושת רווחה שפחות מותנית, פחות תלויה בהאם מה שיש כרגע זה משהו שאני רוצה. סעדה זה אמון. כן, בעברית מתורגמת לאמון. וקודם הוספתי גם, נוסיף את החוויה של הביטחון במשהו. אמון במשהו, ביטחון ב... ולהיות משוכנעת באופן עמוק. והבא זה בדרך, באפשרויות של הדרך. ובעצמנו כהולכים וכרוחות בדרך. אז מאיפה סעדה עולה? כן? כי גם סעדה היא מותנית. היא תלויה בדברים, עולה יחד עם דברים אחרים. אמירה נורא יפה הזאת, כן, שנכונה לגבי הכל. When this is, that is. כן, כשזה עולה, מה זה עולה? כל דבר עולה בתלות. סעדה עולה מתוך ההבנה שלנו ומתוך התובנות שלנו, כן, מתוך החוכמה שלנו. וספציפית, כן, היום נדבר על אמון שעולה מתוך הראייה שלנו שדוקה מובנית, מותנית ומתהווה. אז אני מקווה שמתחיל להיות יותר ברור החיבור. מובנית, מתהווה ותלויה. יש, כאילו אני רואה שאתם לא שומעות אותי טוב, צריך לעשות משהו עם הסאונד? אוקיי, עוד קצת בווליום. היום לא שומעים את הנשימות. אני כנראה הפסקתי לנשום. אני יכולה לנסות. אז, כאילו, זה לא יהיה המשפט האחרון, אבל אני אנסה להגיד את אותו דבר שוב. וזה לא קשור לזה שאני חולה. אז, שומעות עכשיו יותר טוב? כן. רוצה? יאללה, שחרור, בואי. הכל כתוב, הנה, את רואה שמות הנשימות, אמרת שלא שומעים. אוקיי, אני אשתדל לא לצחוק. אז במה סעדה תלויה? במה האמון הזה, הביטחון הזה, השכנוע הזה, במה הוא תלוי? במה מבנה אותו? הוא מבוסס על התובנה שלנו, החוכמה שלנו, ההבנה שלנו. וספציפית, ההבנה הזאת של ההתהוות המותנית של החוויה שלנו, ובעיקר של דוקה. דוקה מובנית, מותנית, מתהווה בתלות, גם על ידי דרך ההסתכלות, גם על ידי תנאים ונסיבות. סעדה עולה מתוך ההבנה הזאת והתובנה הזאת, והתובנה שתמיד יש משהו שאפשר לעשות. משהו שאנחנו לומדות בדרך. תמיד יש לנו אפשרות להיענות באופן שמקטין ומחליש דוקה. אז קרן דיברה אתמול, עכשיו התחילו שוב הבומים. תגידו לי אם זה נהיה יותר מדי. קרן דיברה אתמול על ההתהוות המותנית הכובלת, ואנחנו רוצות גם היום להציג את ההתהוות המותנית המשחררת, שמתחילה מסעדה, מתחילה מאמון. ואז נפתחת, מתרחבת, מעמיקה, ופותחת ומרחיבה את החוויה שלנו, את האפשרויות שלנו. את האפשרות שלנו לטפח את מה שמיטיב, את מה שמשחרר, מה שיפה, את מה שמעודן. אז ההתהוות המותנית המשחררת מתחילה מסעדה, מהאמון הזה, שהוא עצמו מובנה, מתבסס על הבנה של ריקות. שזה להגיד אותו דבר שאמרתי קודם במילים אחרות. הבנה של ריקות, הבנה שהחוויה שלנו מובנית, מתהווה ותלויה, לא עולה באופן בלתי נפרד ועצמאי מתנאים ונסיבות. אז הדרך שלנו היא תנועה מבורות לתובנה וראייה משחררת, תנועה מהאחזות לרווחה, מהסתבכות בפקעת החוטים, כן, ובסבך חשוף, זוכרות את זה? לפרימה ושחרור והתרה. של האחזות ושל דוקה. אז יש כמובן סוטה שמתארת את המהלך הזה. ואני אקריא חלק ממנה. והסוטה הזאת היא עושה את כל המהלך, היא מתארת את ההתהוות המותנית הכובלת, כן, גרסה קצת אחרת מהגרסאות שקרן הקריאה אתמול, ואת ההתהוות המותנית המשחררת. חשוב לי להגיד, כן, שהיא מתחילה, זה לא היה לנו אתמול, היא מתחילה מבורות, ומי שיש לה קצת היכרות עם השלשלאות של התהוות מותנית כובלת, מכירה שזה זה, זה האופן הנפוץ ביותר. מתחילה מבורות. משוב, מה, איזה בורות? בורות לגבי מה? אין? מה הבורות שאנחנו מדברות עליה? בורות לגבי הריקות של החוויה. אין? בורות, הריקות. Emptiness. בורות לגבי האופן בו החוויה שלנו מותנית, מובנית ומתהווה. בתלות, בתנאים, בנסיבות. אז אני גם אגיד, דיברנו על זה היום, קרן ואני, שהשלשלת הזאת מתחילה מבורות ויש לה כל מיני תחנות. מה שלא מופיע בה באופן כחוליה בתוך השרשרת, אבל הוא שם כל הזמן, אין? זה חוכמה, מטה וסקרנות. אין? סקרנות. חוכמה, מטה וסקרנות, שנוכחות כאן כל הזמן בשלשלת. כן? בלי זה, זה לא היה עובד. אז אנחנו מתחילות מבורות, ולסוטה הזאת, תרגום שלה לעברית על ידי מישהי שאת שמה לא נזכיר, נמצאת כאן באולם, תורגמת אותה כדרשה על התנאי המיידי. הדרשה על התנאי המיידי. אני שמתי לב רק הבוקר שתניסו רוביקו, שהוא מתרגם לאנגלית, ואני מאוד מאוד אוהבת את התרגומים שלו, הוא מתרגם את השם של הסוטה כ-onward leading, כן? מה שמוביל קדימה, כן? מה שמוביל הלאה. ואני פשוט רציתי לתת גם את התרגום הזה, שיכול להיות, מאשימים אותו לפעמים שהוא מאוד פואטי. אז יכול להיות שמבחינת הפאלי זה פחות מדויק, אבל אני חושבת שזה זה ככה עוד נופח שהוא מאוד מאוד חשוב כאן. זה לא רק זה תנאי לזה, אלא שכל התנועה היא תנועה שמובילה אותנו הלאה, כן? שמובילה אותנו קדימה, שמובילה אותנו לצמיחה ולהתפתחות. אז אופניסה סוטה, הדרשה על התנאי המיידי, זה רק חלק קטן ממנה שפשוט נותן כאן את כל ההשתלשלות. ועל מנת לא לבלבל, אני אעשה שינוי קטן שמותאם לדברים שקרן אמרה אתמול. אז השלשלת מתחילה מבורות. הבורות היא התנאי המיידי לנטיות והתניות. הנטיות והתניות הן התנאי המיידי להכרה. כן, לידיעה של החוויה. ואז יש לנו את הקובץ הזה שדיברנו עליו אתמול הרבה, כן, של החוש, כן, השמיעה, הצליל והידיעה של הצליל, כן, ואז מזה המגע. אוקיי, אז יש לנו את הקובץ הזה של ארבעת אלו. ואז מפה זה כבר מוכר, כן. המגע הוא התנאי המיידי לתחושה, לבדנה. התחושה היא התנאי המיידי להשתוקקות, ההשתוקקות היא התנאי המיידי להיאחזות, ההיאחזות היא התנאי המיידי להתהוות, כן? כל זה היה לנו כבר אתמול, ואם אתם עוד לא יודעות את זה בעל פה, אז זה בסדר גמור. ההיאחזות היא התנאי המיידי להתהוות, ההתהוות היא התנאי המיידי ללידה, הלידה היא התנאי המיידי לאי נחת, חוסר סיפוק וסבל. אי נחת, חוסר סיפוק וסבל הם התנאי המיידי לאמון. כן, לסעדה. כן, וכאן יש לנו מעבר שתכף נדבר עליו. אמון הוא התנאי המיידי להנאה. תתחילו להתרגש עכשיו עם כל הדברים הכיפים. הנאה היא התנאי המיידי לשמחה. שמחה היא התנאי המיידי לרוגע. רוגע הוא התנאי המיידי לעונג. עונג הוא התנאי המיידי לסמאדי. לסמאדי. סמאדי הוא התנאי המיידי לראייה וידיעה של הדברים כהתהוותם. ראייה וידיעה של הדברים כהתהוותם היא התנאי המיידי להתפכחות. התפכחות היא התנאי המיידי לאי-השתוקקות. אי-השתוקקות היא התנאי המיידי לשחרור. השחרור הוא התנאי המיידי לידיעת ההפסקה. לידיעת ההפסקה. הפסקה של מה? של דוקה. אוקיי. אז זו כל השלשלת, וכמובן שאנחנו נתלה אותה על לוח המודעות. ואני מקווה שאתם מרגישות כמה זה יפה. אני אקריא את החלק השני, כן? את ההתהוות המותנית המשחררת. אני אקריא אותה שוב. אני אתחיל מהחוליה האחרונה בשלשלת של ההתהוות המותנית הכובלת. אי נחת, חוסר סיפוק וסבל הם התנאי המיידי לאמון. אמון הוא התנאי המיידי להנאה. הנאה היא התנאי המיידי לשמחה. שמחה היא התנאי המיידי לרוגע. רוגע הוא התנאי המיידי לעונג. עונג הוא התנאי המיידי לסמאדי. סמאדי הוא התנאי המיידי לראייה וידיעה של הדברים כהתהוותם. ראייה וידיעה של הדברים כהתהוותם היא התנאי המיידי להתפכחות. התפכחות היא התנאי המיידי לאי-השתוקקות. אי-השתוקקות היא התנאי המיידי לשחרור. והשחרור הוא התנאי המיידי לידיעת ההפסקה. אז בואו נשהה במעבר הזה. כן? אי נחת, חוסר סיפוק וסבל הם התנאי המיידי לאמון. נפלא, נכון? אני אגיד את זה עוד פעם. אי נחת, חוסר סיפוק וסבל הם התנאי המיידי לאמון. אז למה העולם שלנו בכזה מצב? כן, כי דוקה לא חסרה בו. אז חשוב להזכיר כאן כמה דברים. אחד, זה שלא מדובר כאן באמון עיוור. זה לא אמון עיוור, זה לא רע ולכן נאמין במשהו שיבטיח לנו שיהיה טוב. אלא באמון שמבוסס על החוויה שלנו. מבוסס על החוויה שלנו ועל הראייה הבהירה שלנו. אז אפשר להוסיף, כן? אני אוסיף תוספת, לבודה לא אכפת לו. דיברנו על זה. ראייה בהירה של הבנה של ההבניה של אי נחת, חוסר סיפוק וסבל, הן התנאי המיידי לאמון. אוקיי? אז ראייה בהירה, כן? של ההבניה, הבנה של ההבניה, האופן שבו אי נחת, חוסר סיפוק וסבל, האופן שבו דוקה, מובנית הראייה של זה, היא התנאי המיידי להופעה, כן, של אמון, של ביטחון, של שכנוע. יותר הגיוני? כן. וזה גם הופיע בסוף השרשרת, נכון? שמעתי מאיפה זה בא, אבל כן, זה גם הופיע בסוף השרשרת. ואנחנו נגיע לזה. אם אני לא אגיע לזה, תזכיר לי. אז התובנה הזאת לגבי האופי המובנה והמותנה של דוקה של החוויה היא לא חד פעמית. אנחנו מסתכלות על השרשרת של ההתהוות המותנית הכובלת, ואנחנו מבינות משהו. אנחנו מבינות משהו, והתובנה הזאת משחררת אותנו במידת מה? מההיאחזות, אבל גם מהתעתוע. של להאמין לתגובתיות שלנו, להאמין לדפוסים ולהרגלים שלנו. והראייה הזאת, כן? זה מובנה, זה מותנה, והעבודה עם זה שמביאה הקלה, שמביאה שחרור, כן? גם אם זה לא כל הדרך, כן? הראייה הזאת מטפחת ומפתחת אמון. כן? אוקיי, יש צלי לא נעים, ואני לא הולכת עם הדפוס הרגיל של לדחות אותו ולחשוב שהוא מפריע לי לתרגל. כן? אני משנה את האופן שבו אני מתייחסת אליו. והחוויה משתנה. אז יש כאן משהו שעובד. והשחרור מדוקה הוא אפשרי, כן? גם אם כל פעם הוא רק רגעי, מתפתח בנו אמון. אז הראייה הזאת וההבנה של הדברים, ההבנה האינטלקטואלית שלנו, דרך אגב, היא חשובה כאן, אם זה לא היה ברור, כן? היא גם חשובה, אבל היא רחוקה מלהספיק. אנחנו צריכות הבנה חווייתית, כן? ולא פעם אחת, שוב ושוב ושוב, כדי לטפח אמון וחופש, כן? אמון וחופש. אז אנחנו חוזרות ומתבוננות, אנחנו חוזרות ותואמות, כן? בגלל זה גם זה לא הריטריט הראשון שלנו. חוזרות וחוזרות, לראות את ההבניה וההתאבות, לראות את ההקלה והחופש שבאות עם פחות הבניה ופחות התאבות ופחות היחזות. זה משהו שאנחנו חוות, והחופש ברגע, כן, החופש שעולה כאן, אפילו אם הוא מאוד חלקי או מאוד וואו, הוא אבן בנייה במהלך שלנו, בדרך שלנו. אז אנחנו רוצות לראות את ההשפעה, לראות איך דוקה נבנית, להבין את זה חווייתית, ואיך אפשר להתמיר אותה, לשחרר אותה, להבנות אותה פחות. ואנחנו רוצות גם לראות כיצד דרכי הסתכלות מיטיבות, יפות ומשחררות, משפיעות על החוויה שלנו, ועל מידת הדוקה והרווחה שאפשרית עבורנו, שזמינה לנו. אז ככה, בכל המפה היפה הזאת, כן? היא נראית מאוד מאוד לינארית, כן? ולפעמים אנחנו רואות אותה וזה, אוקיי, זה הוא תנאי לזה, הוא תנאי לזה, הוא תנאי לזה, זה מין כזה, זה הופך להיות דבר לינארי, כן? שמתחיל מכאן ומסתיים מכאן, וכל חוליה בשלשלת היא עוד חוליה שבאה אחרי החוליה הקודמת. אז אני רוצה להגיד כאן, זה לא בהכרח לינארי. זה לא בהכרח לינארי, וזה בטח לא חד פעמי. התובנה, הראייה. למרות אופן ההצגה הזה, אופן ההצגה הזו, מבחינתי, הוא כלי מתודולוגי. דרך לאפשר את ההבנה שלנו, את הראייה שלנו. ויש בו הרבה היגיון. אבל זה תהליך המשכי, זה תהליך מורכב, וכמו שראינו בזה שככה הבאנו כל מיני וריאציות של ההשתלשלות הזאת, לא תמיד כל החלקים נמצאים. אז התאבות מותנית היא לא בהכרח לינארית, ויש איזה משהו של שוב להבין ולהעמיק. וזה קצת עונה לה לשאלה שעלתה כאן קודם, אבל כאילו זה בחוליה אחרת, הראייה של, של כאילו ההבניה של דוקה, זה בסוף, כן? אבל זה לא רק בסוף. כן? זה לא רק בסוף. אז עוד דרך לראות את ההשתלשלות הזאת, כן? שהרבה פעמים אנחנו מחלקות אותה לשני חלקים, כמו שעשינו פה, ההתאבות המותנית הכובלת וההתאבות המותנית המשחררת, שהחלק הראשון, כן, מבורות הדוקה, הוא תהליך של הסלמת האחזות. כן? הוא תהליך של הסלמה של הזדהות. כן? יותר האחזות, יותר הזדהות, יותר פלונטר, יותר דוקה. כן? אפשר ממש, הדימוי שאנחנו לפעמים משתמשות פה, זה כמו שחתלתול משחק עם כדור צמר, וכדור צמר הולך ומתפלנטר, כן? דרך המשחק. נכון? אז זה מה שקורה לנו. החלק הראשון של ההתאבות המותנית הכובלת מתאר את הדבר הזה. והחלק השני מתאר הרבה יותר את ההתרה והפרימה. אבל הוא מבוסס על הראייה. שהפרימה האפשרית, הוא מבוסס על התובנה שבעצם הראייה יש כבר פרימה. נכון? כשאנחנו עובדות עם ההתאבות המותנית הכובלת, כבר יש שחרור. כבר יש הקלה, כבר יש חופש, חלק מכן תיארתם את זה היום. אז התרת הסבך. אז זו דרך להגיד את זה, הבנה של תנועת ההסתבכות, של ההתפלנטרות הזאת, מאפשרת את תנועת ההתרה והפרימה. ותנועת ההתרה והפרימה, כן, תומכת בעוד התרה ופרימה. כן? אנחנו לחוות בעצמנו אין, את ההשפעה של להתיר ולפרום, וזה נותן לנו עוד אמון ועוד שמחה ועוד רוגע, כן, ועוד עונג וכו' וכו', ועוד הנאה. כל הזמן מזין את עצמו, בגלל זה אני אומרת שזה לא רק לינארי. מתחיל להיות יותר ברור. מזין, תהליך שמזין את עצמו כל הזמן. אז ההבנה של תנועת ההסתבכות מאפשרת את תנועת ההתרה והפרימה. תנועת ההתרה והפרימה גם היא מחזקת את האמון שלנו, את ההבנה שלנו, ומאפשרת לנו בחירה. כי בעצם תמיד יש לנו אפשרויות. תמיד יש לנו אפשרויות, ואני רוצה לתת עוד דוגמה לזה. אתמול הקשבתי לשיחה של קרן מאחורי, בחלק האחורי של האולם, שהופך להיות יותר ויותר פופולרי, אני רואה עם הימים. אתמול עדיין היה שם די ריק. כי שומעים שם? אוקיי, יש סיבה. זה לא רק כי רוצות להתרחק מאיתנו. אז שכבתי שם בסוף האולם, ו... לא הרגשתי כל כך טוב. והנה המשחק, הנה הבחירה. אז יש תחושה לא טובה בגוף. ויש לי בחירה. אני יכולה ללכת עם ההתאבות המותנית הכובלת של לדחות ולהתאכזב ולהתעצבן ולהסלים ולהזדהות. ואני יכולה לבחור בהתאבות המותנית המשחררת באותו רגע, וזה כל כך קרוב, שפשוט להרפות אל תוך החוויה. ודנה לא נעימה, זה רק ודנה לא נעימה, תחושה בתרגום של קרן. צליל לא נעים, זה רק צליל לא נעים. ואז ההנאה זמינה, והשמחה זמינה, והרוגע זמין, והעונג זמין, בתוך גוף שלא ממש טוב לו עכשיו. זה כזה קרוב. זה כזה קרוב. אז חלק מהתרגול שלנו זה התזכורת הזאת, והמיומנות הזאת, לזכור מה אפשרי עבורנו. וליישם. נזכור מה אפשרי עבורנו וליישם. לבחור בדחייה ובתגובתיות, או לבחור בהתרווחות, קבלה וידידות. אז יש לנו את האפשרות. יש לנו את האפשרות. לא תמיד אנחנו זוכרות, וזה בסדר. אל תצאו מכאן מתחושה שכל פעם שהסתבכתם באיזה דוקה, אז נכשלתם. לא, זה מה שקורה לתודעה האנושית. אבל לזכור שיש לנו את האפשרות בכל רגע להתכוונן למה שמבנה דוקה או למה שמתיר אותה. למה שמבנה דוקה או למה שמבנה רווחה. יש לנו את האפשרות, ויש לנו יותר מזה את האפשרות לטפח את האפשרות הזאת. לטפח את אפשרות הבחירה הזאת. זה מה שאנחנו עושות ועושים כאן. שוב ושוב. אז אנחנו מטפחות את האפשרויות, ואנחנו מטפחות את האמון, את הבסיס הזה, כן, לאפשרות. כמו להשקוט אותו, כן, לדשן אותו. על מנת דרכו לטפח את כל שאר ההתאבות המשחררת. ואני רוצה להביא עוד דוגמה. מתקרבות לסוף, למי שהתעייפה כבר. דוגמה לגבי היכולת הזאת לראות והיכולת הזאת לבחור. ולזהות. לפני, משהו שקרה לפני לא מעט שנים, הייתי בדרום הודו. בשנים שעוד הייתי בהודו, כמה חודשים כל שנה. וזה היה חודש מנוחה. במקום מאוד אהוב. ולמרות שזה היה חודש מנוחה, הייתי צריכה להתעסק עם משהו שהיה קשור משהו משפחתי. אז הייתי כמעט כל יום כמה זמן בטלפון עם מישהו שמאוד מאוד אתגר אותי. מאוד מאוד אתגר אותי. והיה לי כבר מספיק תרגול, חלק מכן גם את הדוגמה הזאת מכירה, מתגרות אני מתנצלת. היה לי כבר מספיק תרגול שיכולתי בתוך השיחה לא לכעוס. כן? להישאר רגועה, להישאר נינוחה, להישאר פרגמטית. כן? אז הייתה קוראת השיחה, היינו מגיעים לאיזושהי נקודה, הייתי מורידה את הטלפון, ואז הייתי נותנת לעצמי לכעוס. כן? אבל הוא לא שם, אז אפשר. כן? אחרי כמה ימים כאלה, בדרך הלכנו לחוף הים, ובדרך לים פגשנו שני קבצנים. ופתאום הם קצת הציקו לנו, לא משהו יותר מדי רציני, ופתאום כל הכעס הזה עלה, כן? ויצא עליהם. וואו. כן? וואו. וכאן האמון שמאפשר לראות, מאפשר את הכנות, מאפשר את הראייה הבהירה, כן? ונזכר. כן? נזכר בכמה דברים. אחד, כאילו פיזית, תחושתית, בבהירות הזאת שלא זה מה שאני רוצה להביא לעולם. זה לא... ואז הראייה הבהירה שאומרת, אוקיי, זה לא מספיק לעצור את זה רק עם אותו בן אדם. אני לא רוצה להביא את הדוקה הזאת. ואז ההיזכרות בלימוד של הבודה. שמה שהמתרגלת חושבת ומהרהרת בו, הופך להיות נטיית התודעה שלה. הנה דוגמה. אני נותנת לכעס את הביטוי הזה, ואז הוא יוצא במקומות אחרים, כן? בלי שליטה. ורק להגיד, אם אתם שומעות עכשיו שאף פעם אסור לכעוס, זה לא מה שאני אומרת, אוקיי? זה פשוט עניין של האופן והאיך והנסיבות. אז אוקיי, איך אני הופכת את זה לתרגול, כן? כי בתוך השיחה אני ממוקדת, אני אסופה, כן? ואני מחזיקה את עצמי. אבל יש כאן משהו שגם דורש ממני התייחסות. כן? זה לא מספיק האיסוף הזה, יש כאן משהו יותר עמוק שמתבקש. כן? ואיך אני עושה את זה? אז במקרה שלי מתה. כן? מתה לפני השיחה, מתה תוך כדי השיחה, מתה אחרי השיחה. כן? זה בשבילי. כן? זה מה שאני עושה. כן? על מנת לעכל, לבסט את האנרגיה הזאת. שדורשת התייחסות, דורשת מענה, יש כאן משהו שכואב וממנו יוצא הכעס. אז איך אני נענית לזה? ואני מקווה שאתם רואות כאן, כן, את ההתהוות המותנית, כן? ממשהו שכובל ומייצר דוקה בעולם, למשהו שאפשר להתמיר. דרך האמון וההיזכרות בדרך ובאפשרות. אז אפשר להתמיר. ואני חייבת גם להגיד שמערכת היחסים הזאת השתנתה לחלוטין לאורך השנים. לחלוטין. בזכות התרגול. בזכות התרגול. אז אנחנו, אני מחר אדבר יותר בבוקר על הקשר הזה, כן, שאני רוצה להצביע עליו בין סדה, בין האמון לבין המטה, כן, ובין האמון לבין איכויות יפות, משחררות, מיטיבות. רק כאן להגיד, מי שאוהבת, אוהב תרגול מטה, במיוחד. כשיש אמון, יש מטה. שימו לב. כשיש תחושת אמון, יש מטה. מטה, אחד התרגומים שלה, ידידות. נכון? מתחיל להיות ברור. כשיש אמון, יש ידידות. כשיש ידידות, יש אמון. יש כאן משהו הדדי. כשיש מטה יש אמון, אפילו מזערי קטן פצפון, כמו הצפצוף של קרן היום, הכל הזה. אמון במה? בואו נזכור, אמון במה? אמון בדרך, אמון באפשרות, ואמון בעצמנו, כהולכים והולכות בדרך הזאת. הולכים והולכות בדרך הזאת. אז בואו נסיים כאן עם רגע של שקט ביחד.